אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
עכשיו כאן, בתוך האולפן הסגור, קשה מאוד למען האמת לדמיין או לתאר, לשוחח ולהצליח להעביר חוויה מעולם אחר ששמה קרנבל. ומדוע עולם אחר? הרי קרנבלים היו מאז ומעולם וימשיכו להיות לנצח. עוד במאה השישית לפני הספירה, בחגיגות הדיוניסיות של יוון העתיקה, שכללו שחרון חושים, ריקודים אקסטטיים, אורגיות ושתייה, בתקופה הזאת שבין סוף החורף לתחילת האביב, התפתחו חגיגות שבמשך השנים הגיעו או נולדו במקביל מתוך צרכים זהים של נפש האדם, לא רק באירופה, אלא בדרום אמריקה, אפריקה ובמזרח הרחוק. כשאנחנו חושבים על קרנבל, מן הסתם לרובנו עולה מיידית האסוציאציה לקרנבל המסכות בוונציה, ולקרנבל בריו או בבהיה בברזיל, הקרנבלים המפורסמים ביותר שהפכו יותר ויותר לאירועי תיירות ואולי התרחקו ממקורותיהם האותנטיים. אבל קרנבלים עממיים מתקיימים בחברות מתקדמות כמו בחברות פרימיטיביות. ביטוייהם כוללים התפרעות, פריאת הסדר, התחפשות, מסכות, הוללות, שמחה, למשך כשבוע ואז חזרה אל השגרה. לכאורה זהו אירוע תיאטרלי אסתטי, מרהיב ומלהיב, אבל מה קורה מאחורי הקלעים של החוויה האוניברסלית הזאת, שקשה לתאר מבלי להיות בתוכה, על אילו צרכים נפשיים אינדיבידואליים וחברתיים היא עונה, שחוצים תרבויות ותקופות? על כך נשוחח היום עם רות נצר, פסיכולוגית קלינית יונגיאנית, מלמדת במכללת סמינר הקיבוצים, פרסמה ספרי שירה ועיון, האחרון בהם נפש הספרות. אלן יגיון הובלה ביצוע הטכני, אני רותי קרן מגישה ועורכת. שלום רות.
שלום וברכה.
ואנחנו ננסה להבין, להציץ לנפש הקרנבל, או אולי לנפש שלנו שזקוקה לקרנבל אפילו פעם בשנה. וככל הנראה עוד בזמן העתיק, האדם בדיוק כמו היום, היה לו צורך עמוק בפורקן שיתרגם לאירוע תיאטרלי עם סממנים אומנותיים מובהקים, אבל בעצם מעבר לכך לתופעה, אולי אפילו לסוג של מחלת נפש קולקטיבית זמנית?
לא, זה קצת מוגזם, אבל אפשר כן לראות איזושהי אנלוגיה בין השמחה והחדווה ופריקת העול ופריקת הכללים והרשות לעשות כל מה שבא לנו, שמתקיים בקרנבל לבין המצב שהייתי אומרת של מניה. אז הקרנבל הוא לא מניה, אבל הוא מעין היפומניה, מעין מניה, מצב שבו הנפש פורצת את כל הכללים שהיו לה עד עכשיו, וממלאת את המאוויים והצרכים שלה ללא קונטרול, ללא בקרה, וכנגד כל הכללים המורשים בדרך כלל, כן? אבל כמובן שיש גם הבדלים גדולים, כי במניה זה מצב של חוסר שיפוט. בקרנבל אנחנו עושים את זה מתוך שיפוט ומתוך שמחה על זה שמותר לנו לעשות את ונהפוכו, ללכת בהיפוך לכללים. זה מתקשר באמת לאל דיוניסוס שאצלו מחזור החיים נע בין מוות, כי הדיוניסוס זה הגפן ואת הגפן גוזמים בחורף שזה מות הגפן והיא מתחיה מחדש בקיץ. אז גם הסיפור האמיתי על האל דיוניסוס קשור לזה שהוא הומת, גופתו בוטרה ואחר כך הוא חזר לחיים, ולכן בחגיגות הדיוניסאיות יש באמת השתוללויות ושמחה ושיכרון חושים בעזרת היין. גם בפורים שלנו זה לשתות עד דלא ידע, כן? הרעיון של כן. להשתמש ביין כדי לעזור לפרוק את המעצורים שהחברה שמה עלינו כל השנים, זה לא כל כך פשוט פתאום לעבור למצב של היפומניה כזאת, אז היין עוזר, כי אנחנו כבר כל כך מעוקבים על ידי התרבות, אנחנו צריכים משהו, כמו שאנשים לוקחים סמים, בשביל חגיגות סמים, בחגיגות סמים אנשים מייצרים לעצמם איזשהו תחליף, למין קרנבל כזה, דרך משהו מלאכותי, כי אנחנו לא יכולים פתאום לעשות שינוי מצב תודעה, ככה לפי רצון.
אבל אין סכנה לאבד שליטה, להסתחרר?
תשמעי, כמו שבסמים אדם יכול לאבד שליטה ולהסתחרר וגם להיכנס לפסיכוזה, אז בכל מצב שפורקים את העול, גם בתוך מצבים מיסטיים, גם בכל המיסטיקות מאוד מזהירים, שלא כל אחד יכול לעשות את זה. אנשים שהאישיות שלהם רופפת, רעועה, יכולים להגיע למצבים פסיכיאטריים מסוכנים, בהחלט.
גם בקרנבל.
בכל מקום, כן, כשאין שיפוט ואין שליטה, ואתה יכול לעשות כאילו מה שבא לך, והמסכות די עוזרות, כי אתה מסתיר בעצם את מי אתה. אז אין לך את הקונטרול הזה שאנשים יראו מה שעשית.
העובדה כל הקרנבלים בכל העולם מתרחשים באותה תקופה, במהלך סוף פברואר, ראשית מרץ, אינה מקרית, וכאמור יש לה קשר לחילופי העונות, ולחרדות של אנשי העולם העתיק מן השינוי הזה.
נכון, בהחלט. ניקח בחשבון שהעולם העתיק זה עשרות אלפי שנים, אנחנו לא יודעים ממתי כל התרבות התחילה, יש כל מיני השערות, אבל על אדם לא היה מושג על כללי הפיזיקה והכימיה והביולוגיה ומה גורם לדברים. כל דבר הם יכלו להסביר רק על ידי אלים, על ידי רוחות, על ידי כללות, על ידי חשיבה מגית. אם אני אחשוב ככה, אם אני אגיד ככה, אז יקרה ככה. אנשים ניסו לשלוט בחרדות שלהם ועל ידי זה גם לשלוט בעולם. וכשרואים שיש חורף ויש שלכת והכל כביכול מת, אז מה יהיה? האם השמש תשוב ותזרח כמו שצריך? האם הצמחייה תחזור ותעלה? אז המציאו כל מיני סיפורים, מיתוסים על האלים שמתים וחיים מחדש. אפילו ישו חלק מהמיתוס הזה, מיתוס כבר הרבה יותר מאוחר. ודרך זה הבטיחו לעצמם את הביטחון הפרטי שלהם והקולקטיבי, שבאמת החיים התחדשו. וגם אצלנו, כל החגים הם קשורים במקור שלהם. פסח זה חילופי העונות, סוכות זה חילופי העונות, חנוכה כמו הקריסמס, ופסחה ופסח. ודרך אגב, גם אם את חושבת על סוכות, אז סוכות זה ושמחת בחגיך והיית אך שמח. הריקודים שיש בשמחת תורה, אם היית פעם בבית כנסת, הם שמחה יותר גדולה מאשר בפורים. לא רק בפורים מקבלים רשות ביהדות לשמוח.
אז זאת אומרת שכל העניין הזה של קרנבל הוא בעצם נולד מעין כל מיני תקסים ואמצעים לשלוט, לנסות לשלוט, לנסות להבין את המתחולל מסביב בטבע, והחרדות והדרך להתמודד איתן בעולם העתיק שנסע בו סביב מהלכי הטבע וחוסר היכולת להבין אותו או לשלוט בו, באמצעות תקסים, ותקסים בעצם נולדו, כמו שאמרת, לבטא מחשבה מגית, שתרגיע את אותן חרדות, את אותה אימה שמתנקזת בסופו של דבר לפחד הגדול ביותר, הפחד של הפחדים מן המוות.
כן, לכן גם יש הרבה מסכות של מוות בקרנבלים. אני הייתי בסרדיניה בקרנבל באיזה עיירה קטנה, ששם כמעט כולם רק לבשו מסכות מוות וגולגלות, מין כזה הפוך על הפוך. אם אני לובשת את מסכת המוות, אז המוות לא יפגע בי, כי אני בעצם מקבל את הכוח שלו.
או אולי אני מבלבל אותו.
אולי אתה מבלבל אותו, אבל
חושב שגם אני מוות.
יכול להיות כל מיני מחשבות מגיות כאלה שעומדות מאחורי זה. המוות והחיים הם כל הזמן שני הכתבים. החיים זה ההשתוללות של הקרנבל, כנגד פחדי המוות וחרדות המוות. ואנחנו לא יודעים בעצם למה במקום מסוים יש דגש יותר על כיוון כזה בקרנבל, במקום אחר דגש כזה, בקרנבל הזה שראיתי בסרדיניה, הקרנבל הזה שהם לובשים אורות כבשים, והם קושרים מסביבם פעמונים גדולים, שכשהם קופצים אז שומעים את הרעש של הפעמונים, אז זה קשור איכשהו, זה צריך להבריח את כל הסכנות שרוצות לפגוע בכבשים. אנחנו מדברים על אוכלוסייה חקלאית. אז שוב, אנחנו נכנסים לתוך החשיבה של יושבי המקום, ויושבי המקום מייצרים לעצמם סוג של קרנבל שמתאים לצרכים שלהם. אם זה מקום של מרחבי אחו והרבה צון, אז צריך להבטיח את שלום הצון. ואם אנחנו יכולים לדמיין לפני 100, 200, 300 שנה, הייתה שם מגפה גדולה בצון, אז בוודאי שהפכה להיות איזה מסעות שחייבים לעשות משהו כדי לעזור לצון להתקיים. אותו דבר לגבי אותו קרנבל שכמעט כולו מוות. הנושא של שמחה במוות, את יכולה לראות אותו גם ביום המתים במקסיקו, שזה יום שמוקדש למתים, והוא כולו חגיגה, אנשים לובשים מסכות כאלה שכולן שלדים, כדי לא לפחד, זה כן, אני אהיה המוות ואז אני מפחיד אחרים, ואני בעצמי לא מפחד, כי אני בעל הכוחות של המוות.
אני הסתכלתי על המסכות האלה באמת, והן מסכות שנדמה לי עשויות מעץ או משהו כזה, כלומר זה איזשהו חומר גס וגדול, והבאה היא מאוד מפחידה.
מפחידה ומאיימת, כן, כן. אבל זה נורא יפה.
זה פחות מוכר.
זה לא מוכר, זה באמת גרסה פרטית של המקום.
פרטית עממית, כן.
כן, שיש איזה מקור משותף לכל הקרנבלים, אבל יש את ההיסטוריה הפרטית של כל מקום שהוליד את הווריאציה המיוחדת שלו, שעונה לצרכים שלו.
וזה בכוונה פנים מאיימות.
בוודאי, כן.
אני מפחיד את המוות ולא הוא מפחיד אותי.
בדיוק.
המסכות בקרנבלים האלו, שכאמור מתרחשות עם מיעוט תיירים, יותר אותנטיים, יותר מפחידים מיפים ומרהיבים לעין. הניפוחן הגמור של המסכות המוכרות שגם נתנו לקרנבל המפורסם ביותר את שמו, קרנבל המסכות בוונציה, שזה עולם בפני עצמו, באמת עולם. מי שלא היה בקרנבל הזה לא מסוגל להבין, זה לא כמו לראות את התמונות שרובנו מכירים, זה באמת להיות בתוך הוויה לא מציאותית, גם כמובן בגלל העיר שנראית כמו תפאורה בהצגה ולא כמו משהו ריאלי, הרי לא נראית כמו עיר, אתה מרגיש שאתה בתוך תיאטרון, ואולי הקרנבל הזה יש בו משהו לא קרנבלי. נכון שביום האחרון מתקיימת תהלוכת תחפושות על במה, בשנים האחרונות הבנתי שזה אפילו נעשה על המים בתוך התעלות, אבל זה לא ממש קרנבל פורק עול, כי גם התלבושות וודאי המסכות מאוד מאוד מכובדות, נאצלות, יפהפיות, מהוגנות, סגורות אפילו, כלומר אין עיוות, אין הגדלת איברים, אין ביטוי למיניות, לבולגריות, הכל מאוד מאוד אסוף, כלומר אותו יצר של פריצת גבולות, השתוללות, בקחנליות, פריקת עול, לא קיימת כאן. אז מה נותר? מה הקרנבל הזה בעצם משרת נפשית?
אני חושבת שכמו שאת תיארת, הוא בעצם היפוכו של הקרנבל, הוא יפהפה, זה נראה כמו תצוגת אופנה, של מיטב מעצבי האופנה, יפה בצורה בלתי רגילה. הוא מצד אחד, זה כן מעורר שמחה, היופי, זה מרהיב מאוד, כן? אבל מצד שני, הם רוצים להראות את היופי בצורה קיצונית, ואת החיים היפים, אבל בעצם מבעד אותן מסכות מבצבץ גם ההיפוך שלו. המסכות האלה, בכולן אין הבעת פנים, הן מאופקות, הן אפילו נטולות הבעה, וזה עושה הרגשה לא נעימה. ברוב המסכות גם העיניים הן שחורות, ואז יש הרגשה שכאילו אין חיים שם.
זה סוג של מוות.
סוג
כן,
של
כן,
מוות.
זה, בצורה זה, אחרת.
כמו שפרויד דיבר על פליטות פה. אתה רוצה לתאר מסכה יפה, אבל החוויית המוות שעומדת מאחורי זה מתפרצת בדרך העיצוב. וכנראה שהיופי והאסתטיקה, תראי, גם למשמעות של יופי ואסתטיקה יש חשיבות מאוד לנפש. זה מאוד עוזר, זה מרגיע, זה נותן חוויית שלמות, זה נותן חוויית שליטה, זה גם משהו שהוא בעל ערך נפשי.
את מדברת עלינו כצופים.
כצופים, כצופים ובחיים בכלל. הצורך באומנות.
הצורך ביופי.
בצורך, כן, באומנות וביופי. לא תמיד אומנות היא דווקא יפה, אבל היופי הוא כשלעצמו בעל ערך גדול מאוד לנפש.
אבל זה לא הולך לחלק הזה של באמת להשתחרר ולהתפרע.
בכלל לא.
זה בדיוק הפוך.
כן, כן.
ובאמת מה שקורה, הרי המסכה באמת היא סוגרת על כל הפנים, ורק יש חרכים צרים לעיניים.
כן, וכל הרוע, הכל מכוסה, הכל ממש מכוסה, וגם גלימות יפהפיות יש להם.
בגדים מרהיבים שהם עובדים עליהם שנה שלמה.
נכון.
אני רק אומרת שאני זוכרת שמתוך החרכים לעיניים, אתה הרבה פעמים כן רואה איזושהי הבאה. זאת אומרת...
כמה שאפשר. כן,
יש איזה פתאום העיניים, וזה לפעמים אפילו, יש בזה משהו אפילו מפחיד.
כן. הפעם הראשונה שפגשתי את הקיומו של הקרנבל בוונציה, זה היה בסרט טלוויזיה לפני 20 שנה, שהראו את הקרנבל על רקע היצירה של ויוולדי, ארבע העונות.
שהוא מלחין מוונציה, כמובן.
בדיוק, הוא מלחין מוונציה, וחשבתי על זה שזה מעניין, כי ארבע העונות, שוב זה מתייחס לעובדה שהעונות משתנות, והקרנבל נובע משינויים בעונות.
מה שמעניין שלמרות האסתטיקה והמכובדות האצילית כביכול, בחסות הקרנבל, בחסות המסכות, נעשים מעשים אפלים מאוד, פשעים, היו מעשי אונס קשים, הרבה מקרי רצח, אנשים שמצאו את גופותיהם בתעלות ונציה, כלומר, תחת הלבוש והמסכה, הנפש נותנת פורקן למאוויה האפלים ביותר, הקאוטים ביותר, ואגב, אמנם פירושה היווני של המסכה הוא שד, רוח רעה, אבל מאוחר יותר בהיבט תיאטרוני וגם פסיכואנליטי, מסכה פירושה פרסונה. אחד המושגים המרכזיים בתורתו של קארל יונג, קארל יונג פסיכואנליטיקאי חשוב מתלמידיו של פרויד, שראה בו יורש עד למשבר העמוק כל כך ביניהם. אז איך נתפס הקרנבל דרך העיניים של יונג?
את הזכרת את המושג פרסונה, והוא באמת מושג חשוב. פרסונה הוא מעין מסכה, אבל בעצם המילה פרסונה זה אישיות. זאת האישיות שאנחנו עוטים על עצמנו במפגש שלנו עם העולם. כשאת פוגשת אותי, וכמו שהצגת אותי בכמה משפטים, אז זה הפרסונה שלי. כך אני מופיעה בעולם, הבעות הפנים שלי, שפת הגוף שלי, אבל העולם הפנימי שלי הוא לאין שיעור, עוד מכיל להרבה, הרבה מאוד דברים. ומה שיונג ציין זה שהפרסונה היא מכסה על הצל. מאחורי הפרסונה עומד הצל. הצל זה כל הדברים שאנחנו לא אוהבים בתוכנו והתרבות לא אוהבת בתוכנו, ולכן אנחנו נוטים להסתיר אותם ולפעמים גם להדחיק אותם. זה פחות או יותר דומה למה שפרויד קרא איד.
היצר.
העולם של היצרים והדחפים. אז יש את הפרסונה לעומת האיד. אז במובן הזה המסכה בקרנבל היא כאין פרסונה, אבל זה לא פרסונה באמת, כי זה משהו מוגזם. הפרסונה של המסכה היא בכלל שמה עלינו ישות אחרת לגמרי, כן? אם ילדה מתחפשת למלכת אסתר, אז כן. זה לא משהו שלילי אפילו, כן? זה רק להיות משהו אחר, פרסון, אדם אחר, להיות ישות אחרת. גם החלקים הגרנדיוזיים שלנו, את רואה הרבה דברים מאוד מוגזמים בקרנבלים. האפשרות שלנו להיות הדברים, להיות רב חובל, להיות פושע, להיות...
כל מיני פנטזיות שבחיים הרגילים אנחנו לא יכולים להגשים.
כן, להיות שודד ים.
אבל מה שקורה זה שלא מעט אנשים לא הסתפקו רק בין נניח להתחפש לפושע, אלא נעשו באמת פשעים. כי היה בלגן, כי היה כאוס, כי היו מסכות ולא ראו אותך, אז...
טוב, זה עולם כמנהגו נוהג. גם היום את יכולה לראות אנשים מאוד מכובדים שתחת המסכה של התפקיד המכובד שלהם עשו כל מיני דברים קשים מאוד. זאת אומרת, אנשים מנצלים את הפרצה הזאת בחוק, והם כנראה מתכננים דווקא אז לעשות את הדברים האסורים, כי אף אחד לא יראה את הפנים שלהם, לא ידע מי הם. אז תמיד יהיו אנשים שינצלו את הפרצות האלה וישתמשו בזה, באמת דרך מה שהתרבות כאילו מאפשרת. כי הרעיון הוא שהתרבות מאפשרת לכל ההדחקות שלנו להשתחרר, והאנרגיות הכבושות האלה והמאופקות של כל השנים, לתת להם להתמוסס ולהוציא לאור, להתחבר בעצמנו לחלקים יצריים חיוניים מאוד, כדי שאנחנו נחיה את הנפש שלנו, אבל גם אנחנו נחיה את הטבע, כן? הטבע כולו יתחדש. העובדה שאנחנו מוצאים את הקרנבלים, כמו תופעות אנושיות אחרות בכל העולם ובכל הזמנים, היא מראה שהצרכים האנושיים והדגמי ההתנהגות האנושיים ודרכי החשיבה האנושיים הם בעצם אותו הדבר, הם חלק מהנפש שלנו, שיונג קרא לזה לא מודע קולקטיבי. ולכן אותן תופעות תרבותיות, כן, כמו הקרנבל, מופיעות בכל העולם עם הגרסאות התרבותיות שלהן, הווריאציות השונות. וזה מסביר לנו למה זה מופיע בכל העולם. הפחד הזה מחילופי העונות והצורך של האדם לשלוט ולעשות משהו כדי שהעולם יתחיה. דיברנו על העניין הזה של להיות הפוך מהרגיל, כן, נגיד
ההפך, כן.
ההפך של מתוקפנות ומיניות ולהשתולל ולצחוק ולהשתקר. אם אנחנו הולכים הלאה, אז אנחנו מגיעים למצבים של שינוי מצב תודעה. כמו שהזכרת את האורגיות. את שאלת אם יש איזה פסיכוזה קולקטיבית, כן. יש משהו של... כשהם מאוד מגזימים בכל המצב הזה, או שתהיה פסיכוטי, או שתהיה באיזה מין מצב של מה שאנחנו קוראים שינוי מצב תודעה. איזה היפריות מאוד חריפה, או כמו בטרנס, כן, שאדם עובר למצב תודעה אחר, שבו הוא לא מרגיש שום כאב, הוא יכול לתקוע בגוף שלו מחטים, בתוך תקסים מסוימים שמיועדים לזה, שמראים את הכוח של האל והאדם בדיאלוג ביניהם. והתופעה הזאת אנחנו גם מוצאים אותה בהרבה מקומות בעולם. סוג של סיגוף שהופך להיות מקור להתעלות רוחנית. תופעות נפשיות ביולוגיות בו בזמן, כי כמו שמחלות נפש קיימות בכל העולם. מניה, דפרסיה וסכיזופרניה הן קיימות בכל התרבויות. זה מאוד מעניין. כן. הדברים האלה שהגוף והנפש הם איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. זה שייך ללא מודע קולקטיבי שהוא גם גופני, אפשר להגיד, כן? שהתופעות האלה. ואם אנחנו מדברים פה על נפש וגוף, אז אני גם אזכיר את העניין הזה שהתופעה הזאת של קרנבל, שהיא שבוע שבו מותר להוריד את כל המעצורים, יש לה הקבלה תרבותית בתופעות נפשיות מסוימות, התופעה הזאת שנקראת דיבוק, שהיא קיימת באפריקה, היא הייתה קיימת ביהדות בימים עברו, היום מעט מאוד אפשר למצוא, רק בקהילות מאוד מאוד מסורתיות, ובנצרות היא הייתה קיימת, זאת אומרת, בכל מקום שבו יש מעצורים מאוד חזקים של התרבות, בעיקר דרך אגב לנשים, כי מי שנחז בדיבוק זה בדרך כלל לנשים, שהתרבות לא מרשה להן לחיות את עצמן במלואן, וגם לא לבטא את מה שהן מרגישות.
שזה באיזה שהוא מקום מזכיר לי את ההיסטריה, שגם הייתה מיוחדת, נכנסת בעיקר לנשים,
נכון? נכון מאוד, כן, בדיוק. המצב הזה שבו פתאום אישה מתחילה להשתולל ומדבר מגרונה קול אחר לגמרי, קול גס, קול של גבר, ומקלל ומדבר על כל מיני דברים מיניים, ועל כל מיני דברים אלימים שעשו בו, או שהוא עשה באחרים, או שהוא רוצה שיהיה, או שקרה פעם. אבל דרך זה הוא מבטא תכנים שלעולם הוא לא היה מורשה לבטא.
זה בדרך כלל גבר מת, לא? זאת אומרת, מי שמדבר מתוכה...
זה מישהו מהעבר, כן? שהיה מוכר כמישהו שהיה עם תכנים כאלה. התרבות נותנת לגיטימציה לאנשים הכי מודחקים לבטא את מה שהם מרגישים. ואין דרך לטפל בזה כדי להוציא את האדם מהמצב המוטרף הזה בדרכים המערביות שלנו.
רגע, זה מוסבר?
אלה מצבים שיודעים שהם לא סכיזופרניה, כן. והם לא מניה דפרסיה, הם עוברים אחרי זמן מסוים, אבל הם עוברים... כאשר יש התערבות של, אצלנו יש רופא או פסיכולוג, אבל בתרבויות האלה יש את הכהן הגדול או השמן, שהוא עושה איזשהו טקס של גירוש השדים. הגירוש השדים הוא על ידי כל מיני מנטרות, אמירות שמניות, דקלומים, אבל הוא גם יכול להיות על ידי התנהגות אלימה כלפי האדם.
להקות אותו?
להקות אותו, להחזיק אותו, להצליף בו, לטלטל אותו, כן, כדי להוציא אותו משיווי המשקל.
אבל רגע, את כפסיכולוגית מעבר, זהו, אז איך את מסבירה את זה? כפסיכולוגית מערבית?
כפסיכולוגית מערבית אני לא מסבירה את זה, כי אני חושבת שיש דברים שאנחנו לא יכולים להסביר. אפשר להסביר את זה רק מתוך התרבות. מתוך המושגים של התרבות יכולים להבין את זה. אנחנו כן. לא יכולים לסביר את זה, וגם באמת לא יכולים
לרפא
את זה. כן?
אבל כמעט לא רואים את זה בתרבות מערבית,
עכשיו
נכון?
אנחנו כמעט לא רואים את זה. עכשיו לא, כי היום יש הרבה יותר לגיטימציה לדבר על מה שאתה, ולהרגיש את מה שאתה מרגיש.
זאת אומרת שמה שאת אומרת, שבעצם ככל
התרבות השתנתה.
ככל שהאיסורים יותר קובלים, יש יותר מקום שיקרו סיטואציות כאלה.
פריצות כאלה של ליבידו, של אנרגיות בצורה פתאומית, אבל בצורה שהתרבות מרשה לה להתקיים. זה מה כן. שמעניין. כן?
וזו ההקבלה בעצם לקרנבל, שהוא משמש איזה שהוא...
בדיוק. שסתום לשסתום זמני,
קצת,
כדי כן. שכל הקיטור יצא, כדי כן. שהוא לא יסכן את החברה, וגם את בריאות הנפש של האנשים.
טוב, אבל הרי זה לא עובד ככה, שאתה פותח לשבוע.
בואי נגיד שזה יותר טוב מכלום. במיוחד שזה נוצר בתקופות שבהם לא היה. היום בכל זאת יש לנו יותר רשות לדבר, והיום אנחנו, כן. יש לנו את הפסיכיאטריה, כן. את הפסיכולוגיה, את הפסיכותרפיה.
ואת התרופות.
ואת התרופות, אבל בעיקר התרופות מרגיעות את הדחפים, אבל הן לא נותנות מוצא לנפש. והמקום של מוצא לנפש, חוץ מהספרות והאומנות, שהוא ביטוי של הנפש, יש לנו היום את הפסיכותרפיה, ואנחנו מאפשרים לכל מי שרוצה, או צריך לעבור תהליכים פנימיים בתוכו, כדי להיות מסוגל להכיל את כל החלקים האלה, האסוריים של העיד ושל הצל.
הצילים, כן.
להכיר אותם, להסכים לקבל אותם, לא להיבהל מהם, וללמוד להשתמש באנרגיה הזאת בצורה חיובית. אז אנחנו, בעצם התרבות שלנו לא צריכה את זה כבר, את הקרנבלים האלה, אבל אנחנו נהנים מהם כשהם... כן. הם בהחלט, מהחוויה שלי כשהסתובבתי בקרנבלים באיטליה, זה עושה שמחה, ממש חדווה. חדוות חיים.
אז זהו, את ביקר בכמה וכמה קרנבלים, כן. את פגשת סוגים שונים של ביטוי לאותו צורך להביא את הכאוס ללגיטימציה, אבל מעבר להיותך צופה, גם חש תחושה, כך אמרת לי, שאת מהלכת בתוך הוויה שהיא לחלוטין הוויה נפשית, שבדרך כלל נותרת מאחורי הקלעים של אדם.
כן, זה כאילו אני מהלכת בתוך התת מודע הקולקטיבי, שהתכנים האלה שכמו שאמרנו, הם מופיעים בעצם בכל מקום בנפש האנושית, הם מופיעים, המיניות הפרוצה, דגש על כל מיני מאכלים, דגש על מיניות, על מוות, על סתם ריקודים
אקסטטיים
מאוד, עם שמחה גדולה. אני ממש הרגשתי עליצות שם, והעליצות הזאת היא גם, שמחה היא גם דבר חשוב. אנחנו הזכרנו הרבה דברים שאסורים, אבל גם שמחה היא דבר נכון. חשוב. איפה בחברה שלנו יש שעושים מסיבת ריקודים? בחתונה נגיד, זה בסדר, זה נחמד, כן. אתה שמח, אבל משהו שהוא בצורה מאוד קיצונית, לתת רשות לשמחה. אז יש את הפורים ויש את השמחת תורה, כמו שהזכרתי. דרך אגב, זה מעניין שביהדות אומרים שפורים ככיפורים. הם מקשרים את זה.
באמת?
כן, כן, הם אומרים שיש לזה ערך מאוד חשוב בתהליכים הדתיים, ושבעצם גם השמחה הגדולה היא סוג של כפרת חטאים.
אולי בגלל זה הפורים אצלנו הוא לא ממש שיא השמחה. בואי, אם נשווה את פורים לקרנבל בוונציה, זה שמיים וארץ.
כן, בהחלט.
הפורים נראה עלוב לחלוטין.
כן, כי הוא לא באמת, הוא לא נוצר אצלנו, אני חושבת שזה חיקוי.
כן,
זה
כן,
כמו
נכון.
שהדלקת נורות חנוכה, זה כמו הקריסמס, שבתקופות עתיקות, בתקופת הקריסמס היו מדליקים מדורות, כי היה האש, הרעיון של האש שתחדש את האש של השמש. יש לזה מקורות מאוד עתיקים, ואצלנו אולי אפילו הדלקת נורות חנוכה היא משתלבת פה עם האש, מה היה קודם, מה היה אחר כך.
אנחנו לא יודעים,
לא ברור, כן. אבל פורים לא נולד אצלנו, לקחו את מגילת אסתר והסמכו היהודים, וזה לא...
כן, אז
לא,
זהו.
זה לא נולד בתרבות שלנו, יש הרבה חיקויים בתרבויות.
כשאת אומרת להתהלך בתוך תת מודע קולקטיבי, זה אומר שבאיזשהו מקום... משהו מהדברים שאת נניח פוגשת באופן פרטני בחדר הטיפולים, כשאת אחד על אחד, פתאום כשהיית בתוך הקרנבל ראית תופעות שפתאום הן בהכפלה?
יש אנשים שהם לא מאני דפרסיביים, אבל יש להם אישיות ציקלית, אנחנו קוראים לזה. תקופות נורא ירודות על גבול הדיכאון ותקופות של שמחה כזאת. אז אני יכולה להבחין שאנשים כאלה שיש ימים שהם ככה ממש עם התרוממות נפש, ואני יודעת שזה חלק מהמחזור שלהם, ואני חשוב שאני אעשה אותם מודעים לזה כדי למתן את זה, כדי שזה לא ישתלט עליהם. אז אני יכולה להסתכל בקרנבל ולראות שבעצם כולם נכנסים עכשיו לאופוריה הזאת ולמניה הזאת, וזה סוחף, יש בזה משהו סוחף.
אז כולנו זקוקים לאיזה פתח.
כן, נכון.
איזה אפשרות להוציא מה שהתרבות והטאבו לימדו אותנו להדחיק.
כן.
כלומר, אותם חלקים בנפש שהם תוקפניים, אסורים, מיניים, ובאמת בקרנבלים הקדומים היו הולכים רחוק עם הצורך הזה. בימי הביניים וברנסנס היו מבעירים מדורות, היו שופכים שתן, זורקים פירות רקובים על העוברים ושווים. היום עידנו את התופעה, ובקרנבל בעבריה, באיטליה, זורקים תפוזים.
תפוזים, כן.
אבל תפוזים טריים, נכון?
תפוזים טריים, כן, וזה כל הקרנבל. יש המסעיות שמלאות בתפוזים, ואנשים עומדים בתוך המסעית, וזורקים על אנשים ברחוב, וזורקים על אנשים במסעיות אחרות, וזה כאילו קרב כזה, וזה, הרחובות מלאים תפוזים מפוצצים, לפעמים גם פוגעים בך שאתה עומד שם בצד, והתפוזים הם רכים, אז זה מתפוצץ וזה מציז, זה נורא מצחיק, זה עושה שמחה, את לא יכולה להסביר למה, אבל באמת זה עושה המון שמחה.
אבל מה עומד בעצם מאחורי הרעיון של לזרוק את תפוזים?
קודם כל אני רוצה להגיד משהו על התפוז.
כן.
יכול להיות שהצבע הכתום גם קשור ברעיון הזה של השמש. הכתום כמו שמש הוא עגול, שהוא מביא את האסוציאציה הזאת של לשלוט בו. אני חושבת שאתה זורק תפוז, אתה לא גורם לזולת נזק שהתפוז פוגע בך, לכל היותר זה קצת מכה, אבל התפוז מתפוצץ, ואז אתה יכול להרגיש שאתה באיזה קרנבל, אתה כולך רטום מהמיץ, כן. כן, אז זה לא מסוכן.
זה לא מסוכן, אבל זה כן משחרר
אבל
משהו.
אבל את התוקפני, כן, כי הם עומדים שם במסעיות וזורקים אחד על השני, וכולם צוחקים כל הזמן, את מרגישה שזה עושה המון שמחה.
בימי הביניים שרו גם שירי זימה, בני המעמד הגבוה בילו באורגיות, ייתכן שזה נשמר גם היום באותן מסיבות פרטיות, אני נזכרת כמובן בסרט עיניים עצומות לרווחה של קובריקה, תחפושות היו קשורות לאש, היו אפים ארוכים כסמל פאלי, היו שורפים בובה באמצע הקרנבל כדי להכתיר מלך ולהדיח אותו, עושים הלוויה ממלכתית לסרדינים. את היית נדמה לי בקרנבל בסגנון ימי הביניים, נכון?
אולי את מתכוונת לעניין הזה של התצוגה הזאת של אנשים שלבושים כאבירים על סוסים, שהם רצים במהירות, הם צריכים עם החרב שלהם לפגוע במרכז של איזשהו כוכב, ואז כל הקהל מסביב מוחא כפיים. זה מאוד קשה לעשות את זה כנראה, כי מעט באמת הצליחו. אין בזה משהו אסור, יש פה איזו תחרות, איזה אביר מנצח. זה לא הקרנבל, זה מין מנהג עתיק של בעיר הזאת, שעושים תחרות מי האביר המנצח, אולי גם זכר לאיזה מנהג עתיק של כל ריטואל חברתי בכלל, ובטח אם זה ריטואל ששייך למקום המסוים, הוא עוזר לך להשתייך לקהילה. הוא נותן איזושהי שותפות בחוויה, שותפות בערכים, שותפות ברגשות.
כלומר, גם ההלוויה המונית, כמו של הרב קנייבסקי, יש בה סוג של קרנבל אולי?
זה סוג של טקס, זה ריטואל שמתחילתו עד סופו יודעים מה עושים, מה אומרים.
כן, אבל זה די דומה למה שאנחנו מתארים כאן. זאת אומרת, אנחנו איפשהו שמים את המילה קרנבל, באמת תמיד עם משהו שמח. אבל אם אנחנו מבינים, הקרנבל הוא גם הרבה דברים אחרים. דיברנו על מוות. השאלה אם נניח הלוויה המונית בסדר גודל כזה, היא לא גם ככה משיקה.
אני חושבת שמה שאת מתכוונת זה שהיא משיקה במובן הזה של תקסים קולקטיביים. אבל אם את כבר מדברת על שמחה, אז אני כן יכולה להגיד לך שבמזרח הרחוק יש מקומות, באינדונזיה למשל, ואני ממש הייתי עדה לזה, שבתקסי מוות כרוכים בשמחה. זה לא בלוויה, כשאדם מת אז קוברים אותו, ואחרי שנה מוצאים את מה שנשאר, יוצרים איזשהו מבנה גדול שהוא דמוי של איזה חיה או דמוי של איזה אל, ושמים שם את הגופה ושורפים את הגופה, ואנשים רוקדים בשמחים, יש, כי הנשמה מתחברת לרוחות בשמיים דרך האש. וזה חג של שמחה עם אוכל שמחלקים לכל הקהל. את זה את גם יכולה איכשהו לקשר לעניין של קרנבל, שהופכים את הטקס הזה, שטקס המוות שהוא בעצם מפחיד,
כן.
והאבל שלנו הופכים אותו לאיזשהו שמחה על זה שהנשמה מצטרפת. תראי, גם ביהדות יש דבר כזה שהצדיקים הילולה קוראים לזה. הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, היום שהוא מת.
הילולה במורון, כן.
זה הילולה.
זה הילולה, כן.
הופכים את זה לשמחה, כי הנשמה שלו הצטרפה לאלוהים.
תראי, זה באיזשהו מקום הולך עם המיתוסים הכי קדומים של החיבור הבלתי ניתן להפרדה בין ארוס לטנטוס.
נכון.
זה תמיד הארוס והמוות שזורים זה בזה, כנראה.
והארוס אמור לנצח את פחד המוות, או אפילו את המוות עצמו, לגרש
בעצם,
את המוות.
בעצם, כן. כן. המוטיב הזה של פריקת עול, פורקן יצרי, לצל, לעיד, מגולם בעיקר בדמות שנמצאת מתחת לדמות הליצן. דמות הליצן זו דמות שאנחנו מכירים גם מתוך הקרנבל, גם מפורים שלנו, השוטה, הג'וקר, ארלקינו מן הקומדיה דלארטה, פיירו אפילו, מתחת לליצנים האלה, שבאמת תמיד נמצאים איפשהו בין דמויות הקרנבל, ישנה דמות אחרת שמפעילה אותו ומשתלטת עליו.
אז אולי המאזינים לא בדיוק יבינו מה שאני אומרת, כי זה לא איזה דמות שמתחבאת שם. בשפה של יונג אני אגיד זה איזשהו ארכיטיפ. איזשהו מוטיב בנפש, איזה חלק בנפש, שקוראים לו טריקסטר. הטריקסטר זה זה שעושה טריקים, הוא עושה את הדברים האסורים, את הדברים ההפוכים, כדי להגיע למטרה שלו, וזאת יכולה להיות מטרה שלילית, אבל בעצם המגמה שלה היא להיות חיובית. וזה מעניין, כי במיתולוגיה היוונית, האל הרמס, שהוא אל מאוד חשוב, כי הוא מקשר בין בני אדם והאלים, הוא יכול לתת לנו עצות, שולח לנו את החלומות, מאפשר לנו להעביר את התפילות שלנו לשמיים. יש לו את הצד של הרמס, ויש לו את הצד של הטריקסטר. זאת אומרת, הטריקסטר הוא הצל של הרמס. זאת אומרת, זה בשפה אחרת, כמו מה שיונג אומר, שהצל בעצם משרת את ההתפתחות שלנו. אם אנחנו משמשים נכון בכל היצרים שלנו והדחפים שלנו, זה דוחף אותנו בעצם להתפתח ולממש את הצרכים שלנו. האל הרמס היווני, לפעמים מפסלים אותו בדמות של שהוא מחזיק שקית של כסף, כי הוא גם אל הגנבים. כן, את רואה, זה המקום שזה מתחבר. זה, הרעיון הוא ש... כדי שאנחנו נחיה נכון עם עצמנו, אנחנו צריכים גם להרשות לעצמנו לעשות כל מיני דברים שהם קצת טריקיים, כי אחרת אנחנו לא נוכל לעקוף כל מיני מכשולים בדרך.
אבל טריק זה נשמע קליל כזה,
זה נשמע קליל, אבל זה גם יכול להיות שלילי, אבל הוא נותן לגיטימציה.
לדברים אסורים, לנבל את הפה, לעשות גסויות.
כן, לעשות דברים הפוכים, להיות תוקפן. לעשות את הכל הפוך, אבל בעצם המטרה היא לשחרר אותנו מהדברים האסורים ולתת להם לגיטימציה.
אז הוא מגולם בתרבויות השונות באופנים שונים, אבל בבסיסו הוא זהה.
הדמות הזאת של הטריקסטר היא בבסיס דומה. למשל, תקחי את ליצן החצר שהוא בבסיס של הליצן, הוא בעצם מישהו שיש לו רשות להגיד כל מה שהוא יודע, כל מה שהוא חושב, את כל הדברים שאסור אף פעם להגיד. הוא נמצא בחצר המלך והוא מספר למלך את כל הדברים שאסור, אבל מותר לו. הוא לא יקבל עונש על זה שהוא גם דיבר בגסויות.
בגסויות ובחוצפה.
כן, הוא לא יקבל עונש, כי הנה הוא טריקסטר. הוא עושה את ההפך מהמותר, אבל זה לגיטימי, זה משרת את התרבות, כי הם שומעים אותו מדבר ככה, וזה משעשע אותם, והם
וגם הוא גם אומר את האמת.
הוא אומר את האמת.
הוא אומר את האמת. למשל, אנחנו מכירים את השוטים במחזות של שייקספיר.
נכון.
גם אצל המלך ליר, גם בלילה ה-12.
אז השוטה וליצן החצר הם מאוד מתחברים, כן? כי למשל, השוטה הוא בעצם, במהות שלו, הוא השוטה החכם.
החכם.
הוא לא באמת שוטה, הוא חכם.
כן, איך אומר שייקספיר, טוב שוטה חכם מחכם שוטה.
נכון. אז זה כמו שיונג אומר שהצל הוא דרך המלך לנפש. זאת אומרת, אם אנחנו משתמשים נכון בחלקים הציליים,
כן.
אז אנחנו חיים בשלום עם עצמנו, בלי להזיק לחברה. ההפך, אנחנו תורמים לחברה על ידי הדברים האלה. אצלנו זה הסטנדאפיסטים, דרך אגב. הם ממלאים את אותו תפקיד של ליצן החצר. כן, שוטים.
מה קורה למשל בתרבויות אחרות? הוא מגולם בתרבויות השונות באופנים שונים, אבל בבסיסו הוא זהה מתחת.
בבסיסו הוא זהה, הוא מבטא את אותו דבר. אז נגיד אצל האינדיאנים מייחסים אותו לחיות שונות, שהם מייחסים להן עורמה ויכולת הישרדות, ואז הן חיות שהן בעצם חצי אל, ומייחסים להן יכולות על. החיה הזאת היא גם נחשבת לחיה בורת, היא גם יכולה במיתוס להיות החיה שבראה את העולם. כי הכוח לעשות טריקים, לעשות את הדברים האסורים, להשתמש בכוחות הצל, הוא כוח עצום, כן?
זה וזה לא... חיות מסוימות?
לפעמים זה שועל, לפעמים זה זאב, זה יכול להיות העורב, ארנב, שועל בתרבות המערבית, כן? השועל ה...
הערמומי.
הערמומי, כן.
והזאב, כמובן.
והזאב, כן.
הזאב. שזה בכלל סיפור בפני עצמו, כן, הזאב.
הזאב, תחשבי על כיפה אדומה, כן.
כן. כן, כל אבל, הפרשנויות.
כן, אבל זה מתחבר עם מה שיונג אומר על הצל. הצל הוא הצד באמת החייתי שלנו, שהוא המקור שלו בצד החייתי והיצרי והדכפי, אז מייחסים את זה לחיה. Moving down Kong in a carnival way. Man stepping early to check on the jube. Love the way how them steel band play. Man can have to jump when them brass band break away. But if you take it on different vibration really deep in the head. What a wild Indian band looking so fierce. Yeah, the whole street red. Yeah, them chanting על מה התפקיד שלו בתוך הקרנבל? בעצם כל הליצנים הם בנויים על הרעיון הזה של מישהו שמותר לו לעשות דבר והיפוכו. הוא עושה כל מיני להטוטים, והוא מצליח והוא גם נכשל, הוא כל הזמן עושה דבר והיפוכו, וגם הבגדים שלו הם עם
משולשים,
חצי חצי, כן, הוא גם שמח והוא גם עצוב. הוא מנסה לגלם מצד אחד את הרשות לעשות את הדברים התוקפניים, מצד שני, הוא יכול גם לבטא את הכשל האנושי. זאת אומרת, אני עכשיו הופיע לפניכם ותראו איזה תרגיל אני אעשה, אבל בעצם אני מנסה ללכת על החבל, אבל אני נופל. זאת אומרת, הוא גם הכל יכול, אבל הוא גם זה שנכשל. ובמובן הזה, התפקיד שלו פה זה לחבר את הניגודים דווקא. זה לאפשר לנו להכיר שכל החלקים כאחד קיימים בתוכנו. ומה שיונג אומר זה שהעובדה שהדמות הזאת ממשיכה להתקיים והיא מושכת את ליבנו, זה מראה שהארכיטיפ הזה הוא ממשיך להתקיים בנפש. איזשהו ארכיטיפ שמקבל לגיטימציה חברתית של דמות כזאת שמופיעה במופעים, והיא עוזרת לנו להתחבר לחלקים האלה בתוכנו, כדי שאנחנו נוכל להרשות לעצמנו להרגיש גם את זה וגם את זה, גם את זה וגם את זה. והמטרה, נגיד המטרה העמוקה יותר של הנפש, זה לעשות חיבור ניגודים. ובאותו מובן, הקרנבל אבל כולו המטרה שלו, שנוכל לחבר את היצרים שהם לא היו מודחקים עמוק 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 עד שבסוף הם יתפרצו בצורה איומה, אלא לתת קצת חופש, ועל ידי זה החיוניות של היצרים יפרו את הנפש ויעשו איזשהו חיבור בין ההפכים.
איזו אינטגרציה.
בתוכן, בדיוק.
כן, אז הטריקסטר מניע, מעודד, סוחף גם את האחרים לאותה חגיגת יצרים שמאפשרת כאוס, הזכרת מסיבות סמים, או בכלל התנהגות שיוצאת משליטה, זה כשלעצמו מאיים ומפחיד, אלא שהקרנבל מראש מוגבל בזמן. נכון? לא רק שהוא תחום, אלא שבסיומו מתחילה תקופת הלנט, הצומות, הסיגוף.
זה בנצרות, זה רק בנצרות.
בנצרות, זה באמת קצת כמו איזה מניה דיפרסיה.
כן, כן.
אז קרנבל ונציה כאמור מפגין מסכות אסתטיות בעיקר, את המסכות המעוותות, את עברי המין העצומים, את השדים והדרקונים, אנחנו פוגשים בקרנבלים אחרים, נשים מתחפשות לגברים, גברים לנשים, כלומר יש...
זה גם דבר מאוד חשוב, היום יש המון לגיטימציה לעבור מגבר לאישה, מאישה לגבר.
זאת אומרת, זה לא רק טשטוש מעמדי, זה גם טשטוש מגדרי.
גם טשטוש מגדרי, שהיום החברה גם מאפשרת לעשות את זה, כן? להיות טרנס, מבחינת הטרנס מיני, אני לא יודעת לקרוא לזה, כן? ולחיות את החלקים האלה. פעם זה לא היה, לא הייתה אפשרות בכלל.
אז עשו את זה בקרנבל. עשו את זה בקרנבל, ובצורה מוגזמת.
בצורה מוגזמת.
ואני יודעת שיש בזה המון הנאה. כלומר,
בוודאי, כי אם אישה מרגישה גברית, והיא רוצה להיות גברית, והיא פתאום יכולה להתחפש לגבר, ולהיות עם פלוס, או אם הגבר יכול להופיע עם שדיים ועם סמלה, ויש לו את הנטיות האלה, אז הוא כמובן
לאו דווקא יש לו את הנטיות, את יודעת, בכלל, יש בזה משהו מענג להיות פתאום בצד השני.
כן, להיות ההפוך. ההפוך,
כן.
בבסיס, כמו שיונג אומר, שבעצם לכל אחד מאיתנו יש צד גברי וצד נשי, ולא צריך לשנות ג'נדר בשביל זה. כל אחד צריך אמור לפתח את שני הצדדים האלה בתוכו. זה אנחנו ככה, יותר, זה מנוסח לנו יותר נכון היום.
אגב, אני חושבת שבאמת הפורים אצלנו, שהוא לא מצליח באמת להגיע לדרגת הקרנבלים, ונותר איפשהו עלוב קצת, מלאכותי אפילו, אולי אגמומי, מסתכלת על תמונות של ילדים מחופשים, הם תמיד עם פרצופים עצובים. דווקא מצעד הגאווה של קהילת הלהט"ב, יש בו אותה תעוזה פורקת עול, גרנדיוזי, חוגג, גס. כאילו, אני שומעת אנשים אומרים, בסדר, הם רוצים להיות, אבל למה הם צריכים להפגין את זה בצורה כזו? אבל זה מין סוג של קרנבל.
זה גם סוג של קרנבל. אני לא יודעת מתי התחיל המנהג הזה. נראה לי שזה מנהג מאוד חדש.
כן.
ויכול להיות שהוא בנוי על זה שלמרות שנראה לנו, אם אנחנו מסתכלים ככה מה שקורה מסביב, שיש לגיטימציה היום להומוסקסואליות משני המינים, נראה לנו שזה כבר לגיטימי. בפועל, את יכולה לראות שרוב האנשים שהם חיים כך, הם מרגישים שהם עברו תקופות מאוד קשות של נרדפות על ידי החברה, והקושי של ההורים לקבל את זה, ושיימינג, ונידוי, וגינוי, וקושי לקבל את זה, אז הקרנבל הזה הוא איפכה מסתברה. עכשיו אני אפגין את זה דווקא בצורה הכי בוטה, כן?
כן. ושוב, בלגיטימציה.
בלגיטימציה של החברה, כן?
כן? אז יש מצעד גאווה, ובמצעד הזה מותר לעשות הכל.
אני משערת שזה משהו חדש, כן. באמת, שהוא מבטא באמת את אותו צורך. אני רוצה להפגין את מה כן. שאני, ולשמוח על זה, ושגם אתם תשמחו איתי.
אז למעשה קרנבל, לפחות במתכונתו העתיקה האותנטית, היה סוג של דיבוק קולקטיבי מותר, שזה mm-hmm. באמת אולי משהו שכל אחד מאיתנו צריך לפעמים.
כן.
ובכל זאת, הרי הקרנבל מתקיים פעם בשנה, בקרנבל ונציה, mm-hmm. אגב, מהמאה ה-13 עד המאה ה-17, אסור היה ללכת במסכות, לא יודעת למה. במאה ה-17 החגיגות קיבלו את צורתן הנוכחית, כשוונציה הפכה להיות מרכז דקדנטי, ומן המאה ה-18 הקרנבל לא התקיים עד לפני כ-50 שנה, רק אז הוא חזר. יש לך מושג מדוע?
יכול להיות שהוא הפסיק בגלל שהוא באמת לא מילא את התפקיד המלא שהוא אמור למלא, והוא התחדש כנראה לצורכי תיירות, והוא מאוד מצליח בזה באמת.
הוא באמת חוזר במתכונת תיירותית לחלוטין.
לחלוטין, לא במתכונת המקורית של קרנבל.
לא רק הצופים לא באמת משתתפים בפריקת העול, אלא צופים באחרים שהם מתלבשים, שאותים מסכות, אבל השתוללות לא באמת קיימת. גם בריו או בבאיה, שם הקרנבל הוא יותר תוסס, יותר מעורב.
אבל הוא מאוד נשלט. זה כל פעם עוברת קבוצה. שמלובשת אותו דבר, וכולם רוקדים בצורה כזאת.
זה בתי ספר לסמבה שכן.
כן, כן, זה הכל מאוד מובנה.
מאוד מסוים. זה כמו הופעה.
בהופעה באמת, גם הופעה יפה.
יפהפייה, תלבושות מטורפות ביופיין.
ואת רואה כשהם רוקדים, את רואה שהם נכנסים לסוג של אקסטזה. כן,
שם גם יש פחות מסכות ובעצם המון עירום.
נכון, נכון.
להפך, הם מתפשטים.
כן, זה ההיבט המיני של העניין.
באמת, אבל המיני, כלומר, אם בחלק מן הקרנבלים באירופה נניח, ראינו תלבושות של שדיים גדולים ופלוסים עצומים שעשויים מכל מיני פוליאטילנים למיני מוגזמים, פה זה עירום טהור אמיתי.
לא הייתי בקרנבל בברזיל, מה, הם הולכים בעירומים? הם לא עירומים, זה תחתונים כאלה ו...
כן, אבל השדיים גלויים והעכוזים גלויים, כלומר...
היום גם בבריכה את רואה חצי שדיים ועכוזים גלויים.
לא צריך קרנבל, את אומרת. Es gozadera, es alegría, está enamorado el nuevo caimán. Oh, yeah. Apuntador, apuntador, apuntador el sol. Calienta la arenosa para los carnavales. Qué tradición hermosa, copas así de disfraz. Batalla de las flores, la verbena del pan. כן, אבל גם הקרנבל בריו הוא תיירותי מאוד. אם פעם במהלך הקרנבלים היו מוציאים להורג, שהרי גם הוצאות להורג שנעשו פעם בגיליוטינה או בתלייה בחיכר העיר, נעשו מול המון אדם שבא לצפות בזה. כולו עולץ למראה הזוועות.
זה נורא מוזר. נורא מוזר. כנראה שיש איזה צורך לחוות את הנורא מכל...
שלא קורה לי.
שלא קורה לי, ו... את יודעת מה? זה כמו שאנשים מסתכלים בסרטי מתח קשים עם כל מיני מעשי פשע. כל הסרט אתה מפחד ואתה רועד מפחד.
נכון, איזה עונג יש בזה.
כן, אבל בסוף מגלים את הפושע.
כן, לא, אבל אני אלך אליך יותר רחוק.
לראות סרטי מלחמה.
לא רק מלחמה, נניח אפילו סדרה כזאת כמו משחקי הכס, שהשפיעה מאוד על המון סרטי וסדרות טלוויזיה, שממש, יש פורנוגרפיה של אכזריות, כלומר, ממש רואים איך עורפים את הראש, איך הם מבטרים גוף של אדם, ואני תוהה גם על הצורך לראות את הדבר הזה, לצפות בזה, להיות מסוגל להתענג על זה, וגם באמת אם נחזור להוצאות להורג של פעם, זה היה מופע פומבי, ואנשים היו צועקים, ברגע שזה היה קורה.
תראי, פרויד כבר אמר שכל התרבות היא שכבה דקיקה מאוד מעל עולם היום ונורא של דחפים ויצרים ושל רוע ושל מיניות, ושאנחנו רק שכבה דקיקה מאוד. זה מה שהוא אמר.
כן.
עכשיו אני ממשיכה באותו כיוון, אם רק נותנים לך, מורידים לך את השכבה הדקיקה הזאת, אז פרוצים דברים איומים. מה הנאצים עשו, מה באפריקה כשהם רוצחים אחד את השני, בהרבה מלחמות החיילים גם אונסים נשים, זאת אומרת, מאפשרים לאדם להוריד את השכבה האנושית המחונכת והמודחקת, אז מי יודע איזה חיה יוצאת. זה נורא מפחיד. אבל עובדה שמלחמות ממשיכות להתקיים.
כן.
ואולי המלחמות האלה בתת מודע שלנו, הן מגלמות את הצורך האכזרי, נגיד, של המנהיג. היום אנחנו יודעים מי זה המנהיג האכזרי mm-hmm. כרגע באירופה.
כן.
אבל אולי זה עונה גם לאיזה שהם צרכים אנושיים של כל העולם שצופה במלחמה הזאת. אני לא יודעת, אני
כן.
מביעה השערה של מי יודע מה, על איזה צרכים זה עונה, שדברים כאלה מתקיימים.
אני תוהה מה נותר מן הקרנבליות האמיתית, זו שבאמת מעבררת, סוחפת אותנו לתוך אובדן חושים זמני, אולי רק קליפה חיצונית, האם אנחנו באמת משחררים את אותם צללים, את אותם יצרים מודחקים, או שהאיסורים היום פחות חזקים, ואין בכך אולי צורך כה גדול?
האיסורים הם פחות חזקים מאשר פעם, אבל בכל זאת, אני חושבת שיש בזה צורך. זה לא רק שמירה של מנהג קדום, אלא באמת יש בזה צורך. קודם כל, פשוט, את רואה שאנשים באים לזה, ואת רואה כמה שאנשים נהנים ושמחים עם זה. אז זה מראה שזה עונה על צורך.
ועדיין את חושבת שבאמת דברים משתחררים? חוץ מלצפות במשהו מאוד מאוד יפה?
כשאת מדברת על משהו מאוד מאוד יפה, זה קרנבל בוונציה.
כן, לא, גם הקרנבל בריו הוא מאוד יפה, גם הקרנבל בבאזל הוא מאוד מאוד יפה.
כן,
זאת אומרת, הם יפים, זה יפה.
זה הכל יפה, אבל גם בבאזל את רואה גם כל מיני מפלצות ודרקונים.
נכון, וזה יפה לראות מפלצות ודרקונים.
נו, בסדר, אבל זה יפה לראות, צריך לעשות אותם ולראות אותם יפים, כדי שלא נפחד מהדרקונים שבתוך הנפש שלנו. הרי זה מין עיבוד כזה של סובלימטיבי.
להוציא את זה החוצה.
סובלימטיבי, כן, כמו שהיום. היום יש כל מיני ספרי ילדים שבהם מתברר בסוף שהדרקון בוכה והילד מנחם אותו, כן? זאת אומרת, מקלקלים את הדרקון האמיתי, לא נותנים לו להיות דרקון, למכשפה לא נותנים להיות מכשפה.
בדיוק, ולזאב לא נותנים להיות זאב. את רות היית בלא מעט קרנבלים שונים ומגוונים. כששוחחנו בימים האחרונים, הגדרת את עצמך אדם מופנם.
כן.
עד כמה הרשית לעצמך בכל זאת להזיז מעט את הגבולות שלך בביקורים האלה?
אני חושבת שסוג השמחה שחוויתי היה באמת דבר נדיר. כן, במיוחד שהיית מיום ליום, כל פעם היינו באיזה מקום אחר, זה לא יום אחד. אבל בהקשר לעניין של האינטרוברציה, אני רוצה באמת לציין שלאנשים אקסטרוברטים, אנשים מוחצנים, יותר קל להם להופיע בקרנבל ולהציג את כל הדברים המוגזמים האלה. לאנשים אינטרוברטים יכול להיות שיותר קשה. אני למשל לא זוכרת שהתחפשתי אי פעם. מצד שני, לאנשים אינטרוברטים, זה מאוד חשוב שהם כן יהיו חלק מזה.
כן, אבל את מדברת על שמחה. היו דברים מעבר לזה שהרגשת שאת עושה שהם לא כבדרך כלל?
לא, לא.
נשארת. זאת אומרת, לא היה משהו שהצליח להוציא אותך מעצמך.
רגע, קודם כל, זה שאני מופנמת, זה לא אומר שאין לי קשר עם כל העולם הפנימי שלי. אני מציירת, אני כותבת, אני מפסלת. זאת אומרת, יש לי ביטוי לעולם הפנימי שלי בכל מיני דרכים. אני לא חייבת דווקא את הקרנבל בשביל זה. אני לא חייבת להפגין אותו כלפי חוץ בצורה אקסטרוברטית, אבל אני כן בקשר עם החלקים האלה בתוכי.
אנחנו מדברות על זה שהקרנבל, למרות שהוא רק שבוע בשנה, וזה נורא מעט, כדי באמת, את יודעת, פותחים את השסתום לשבוע, ואז סוגרים, כמה קיטור כבר יוצא שם.
בואי נגיד שזה יותר טוב מכלום.
יותר טוב מכלום, אבל יש אנשים שבכלל לא הולכים לקרנבלים האלה, אז מה קורה איתם?
אז לא קורה.
הם הולכים לפסיכולוג.
או שלא.
או שלא.
רוב האנשים לא הולכים לפסיכולוג.
נכון, אז הם מתפוצצים.
כן, נשים אלימים, כן. מתמכרים לסמים, כל האלימות במשפחה, תחשבי על זה, מה זה אלימות במשפחה? זה אלימות כן. שקיימת אצל האנשים, ושמוצאים אותה על החלשים, על האישה והילדים.
את דיברת קודם על הצורך בשמחה, את חוזרת על זה הרבה, כמו שאני מתרשמת, זה קרה לך בשהייה בקרנבלים. אישית, אני יכולה לספר לך שהשבוע שלי בקרנבל המסכות בוונציה לפני 17 שנה, היה מן השבועות המאושרים ביותר בחיי, אם לא המאושר שבהם. אני פשוט ריחפתי, לא ידעתי את נפשי מרוב עושר, אבל לא השתתפתי, אפילו לא התחפשתי, למרות שאני מגיעה מתחום התיאטרון, ואין לי בעיה לשים על עצמי מסכה, ובטח תלבושת כזאת יפהפייה כמו שראיתי שם. האם גם כצופים מן הצד קורה לנו משהו נפשי?
כשאת מסתכלת על הקהל, את רואה שחלק מהאנשים הם מאוד שמחים, וככה קצת רוקדים במקום, ויש אנשים שיושבים בצד אפאתיים ככה יותר.
אפאתיים?
כן.
איך אפשר להיות?
ונגיד בקרנבל בסרדיניה, איפה שהם רקדו שם עם הבגדי עיזים, הקהל, אנשים היו רוקדים, עשו מעגלים של ריקוד ורקדו שם. חלק בבגדים העממיים שלהם וחלק לא, זה היה מקסים. לא לבושים כקרנבל, אלא מין חגיגת עם כזאת.
אז למה רק קרנבל פעם בשנה? למה אנחנו
צריכים... אל תשאלי אותי, אני לא יודעת.
את היית ממליצה שיהיו יותר, בתור איזשהו סוג של אמצעי, אולי מומלץ, את יודעת, למצוא איזו סיבה מודרנית...
נגיד מסיבות סמים שאנשים עושים, זה עונה לאיזשהו צורך של לצאת מדעתך הרגילה.
לצאת מדעתך עם סכנה גדולה. כן, אבל פה אני יש אומר... לנו כבר חומרים כימיים ש...
כן, אבל אני אומרת לצאת מדעתך הרגילה, כן. להיכנס למצב שאתה מושפע מהסמים, ותוך כן. כדי זה לרקוד ולשמוח, וגם פוגשים דברים מפחידים בתוך הדברים האלה.
טוב, אז את אומרת שטוב מדי פעם קצת להשתגע.
בהחלט. מי שיכול.
רות נצר, אני מאוד מאוד מודה לך.
תודה לך.
בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על מאחורי הקלעים הנפשי של קרנבלים. תודה לפסיכולוגית הקלינית, האנליטיקאית, היונגיאנית רות נצר. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש. השידורים החוזרים בשבת בשתיים בצהריים, ובחמישי ב-11 בלילה, וכמובן בהסקט. לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.
Yes, I'm going to do it. הודו.